דף ממדלת עמוד ב', שורה ראשונה למעלה, הגמרא פותחת בשלוש הוראות לגבי דין ערבה. הוראה ראשונה אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, ערבה צריכה שיעור. בא רב עמי ואומר שהערבה שנוטלים בפני עצמה, הערבה שנמצאת בהושענא רבה, היא צריכה, תודה, שיעור. ואינה ניטלת אלא בפני עצמה. דין שני, אי אפשר ליטול אותה ביחד עם הדין של הלולב, אלא צריך ליטול אותה בפני עצמה. הוראה שלישית, ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, במדלת עמוד ב' למעלה. ואין אדם יוצא ידי חובתו, כך מבואר כאן. אומרת הגמרא, כיוון דאמר מר אינה ניטלת עליו בפני עצמה, פשיטה, דאין אדם יוצא בערבה שבלולב. שואלת הגמרא, אני לא מבין, הרי אם אתה בא ואתה אומר שאינה ניטלת אלא בפני עצמה, צריך לקחת רק את הערבה בלי להוסיף לזה את הארבע מינים, אז ברור, ברור מאליו, הדין השלישי. עונה הגמרא, מהו זה תימא הנמיל איך זה לא אגבי, והדר אגבי, אבל אגבי זה הדר אגבי אימא לא. היה מקום לבוא ולומר שאם הוא נוטל פעם אחת את הלולב, שם אנחנו באמת באים ואומרים שנטילת הלולב היא לא יכולה להועיל בעבור הערבה של ההושענא. אבל אם הוא נוטל לולב וחוזר ונוטל בשנית עבור הערבה, אולי זה באמת מועיל לי גם לערבה? ועל זה אומרת הגמרא, כמה שמלן שזה לא מועיל. לעומת זה, ורב חיסדא אמר רבי יצחק לחלוק, אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, כמובן על ידי נטילה כפולה של אגבה והדר אגבי. אומרת הגמרא, וכמה שיעורה? מה השיעור של הערבה שצריך להיות לנו בהושענא רבה למצוות ערבה? אמר רב נחמן, ג' בדי עלים לחים. צריך שיהיה ג' בדים שעליהם יש כמה עלים לחים. האמת היא שכנראה הלשון הזה ג' בדים לחים זה פשוט כדי להוציא מכלל השתי בדים שקיים בתוך הלולב. מכיוון שללולב לוקחים שתיים. והרי למדנו בהלכה שמה קורה אם אדם אין לו לולב, אין לו אתרוג, הוא נוטל מה שיש לו. אז איך אני אבחין בין ערבה לערבה במקרה כזה שיש לו למשל רק ערבה והדף, או רק ערבה, איך יבוא לידי ביטוי? אז אנחנו באים ואומרים, ג' בדים. מה? כן, למה הייתם מה שאנחנו עושים חמישה מבואר בתף ריש סמך דלת? במשנה ברורה כמדומני סעיף קטן יוטט, מיד נבדוק, אבל בכל אופן, כך מבואר בשם הארי הקדוש, שעל פי הסוב, הארי אמר לנקוט חמש, אבל אין לזה שום עניין בהלכה. יש כאלה שרוצים לומר, כי הושענא רבה זה כנגד גבורה, וגבורה זה חמש בסוד, אבל דברים שבסוד אין לי שיג ושיח, אבל זהו העיקרון של הדברים. אומרת הגמרא, אנחנו מיד נחזור לזה, ורחששת אמר אפילו עלה אחד ובד אחד. עלה אחד ובד אחד מספיק לי לערבה. ומיד שואלת הגמרא, עלה אחד או בד אחד צר כדעתך? כי זה היה אב אמינא של הגמרא, כפי שרש"י מבאר. הגמרא הבינה שהוא יכול להביא בד בלי שום דבר, או עלה בודד, ובזה לקיים הושענא. אומרת הגמרא, זה לא צורה, זה ביזיון. אומרת הגמרא, אתה צודק, אלא אימה אפילו עלה אחד בבד אחד. בעיקרון מה צריך להושענא? עלה שנמצא על בד אחד, זה כבר מספיק. רש"י במקום אומר, בד אחד ובי עלה אחד ודיו. וכי אמרינה לאל ג' צפחים, לגבי לולב הוא דאמרינה שתהיה ערבה ארוכה שלושה צפחים. אבל ערבה שהיו מקיפים בה בפני עצמה, כל דהו סגי. אז אפשר לקחת איזה ענפון עם איזה עלה קטן עליו, ובזה לקיים מצוות ערבה. מסיים רש"י, והשתה נהגו להביא מורביות ענפים ארוכים ויפים שמנקרה מצווה בעין יפה. אז יש השתה, נהגו, אבל בעיקר הדין, וכך מביא פוהרן בדיבור המתחיל מנהגה, אומר רבה, אומר הרן במקום, אין הכנה מלהלכה, מכיוון שמדובר במנהג הנביאים, הרי הרבה בזמן הזה, הרי למדנו שהלכה למשה נקרא יש לנו בבית המקדש, אבל בכל מקום בגבולין, זה מנהג נביאים, יסוד נביאים, אומר הרן, אז אם ככה הולכים לכולם, ואנחנו פוסקים כמו רב ששת, שאפשר להסתפק בבד אחד עם מלא אחד. ועם כל זה חולק הרן על דעת רשי, והרן סובר שלמעשה צריך שהשיעור שלה יהיה ג' ספחים. כי אותו שיעור שנאמר בלולב נוקט הרן, נאמר גם לגבי דין ערבה שבא למצווה, לא כמו שרשי אמר כל דעו. וכך למעשה בתף רש סמך דלת, כשהמחבר מביא להלכה את הדין, אומר המחבר, סעיף ב' ונוטלים ערבה ביום זה, מלבד ערבה שבלולב ואין מברכים עליה, תכף נתייחס לזה, ונהגו ששמש בית הכנסת מביא ערבה למכור כמו שהיה מנהג בזמן שבית המקדש קיים, גם זה כאן הרן במקום, וכנראה שרצו גם לדאוג לפרנסה לשמש, אז נתנו לו להביא, ובסעיף ד' הוא אומר, שיעור ערבה זו אפילו עלה אחד בבד אחד, ככה נקט המחבר, ככה נוקט הרן והלכתה. אגב, מי הוא מחורר הוא להיות עלי אחד בבד אחד? הלשון הזה זה לשון הטור שמביא בשם רבי גאון, שזה מחורר. על כן נהגו לעשות הושענות יפים משום זה קיילי ואנזהו. ושיעור אורכה כשיעור אורך ערבה שבלולב. דהיינו המחבר לא נוקט כרשי אלא כשיטת הרן, שבאמת אורך של לולב. אגב, וכל הפוסל בערבה שבלולב פוסל בערבה זו, גם זה מדברי הרן כאן. וחובד בה על הקרקע או על הקליט פעמים, פעמיים או שלוש. אגב, ויש אומרים שצריך לנענע בה, וטור שמביא בשם שיטת רשי, ונהגו לעשות שתיהם, מנענעים בה ואחר כך חובטים אותה. כך מביא הרמה להלכה. וכאן בדברים מוזכר, הושענות יפים וטוב לכתחילה שיהיה על כל פנים ג' בדין. ובשם הארי כתבו ה' בדין. אז אנחנו תפסנו ממקט את שיטת הארי, כי כל העניין של הרבה עניין שעל פי הסוד, אז אנחנו עושים בשיטת הארי. יותר מזה, בשם האריזה כתוב כך מובא באמת בסעיף קטן יוטט, דווקא על הקרקע יחבוט תהי חבטות, וטוב לחבוט תחילה על הקרקע ואחר כך על כלי, כדי להסיר משהו ולא צריך להסיר את כל העלים. זה כבר המנהג שנוהגים לחבוט חמש פעמים ולא יותר, הכל זה על פי הסוד.
אז אם אנחנו עושים לפי דרך המקדש, המקדש היו טבח יותר גמור
מהמקדש. אז מה אתה רוצה שנביא ערבות? נביא 5.5 מטר. אז נצטרך לבוא ולומר שגם בזמן המקדש לא החזיקו כאלה ערבות ביד. היה שני חלקים. היה את הערבות שהעמידו בצדי המזבח, והזוקפים. זה באמת היה גובה לערך 5.5 מטר, 11 רמה, כפי שהגמרא תביא בהמשך ברייתא.
הערבה,
הערבה, גובה הערבה, זה לא ערבה.
הערבה צריכה להגיע לארץ ולהגיע לגובה?
11 רמה. שהוא חזוני שקצת יותר 6 מטר. כן. אבל עוד פעם, זה לא שהביאו כמו שאתה שם בתוך כל שקלה. הביאו ענף, ענף של ערבה. אני מספר לך, ככה הפרייתא אומרת, 11 אמה. אחרי זה נבדוק, אבל זה כתוב. זה מה שהיו זוקפים בצדי המזבח. חוץ מזה, העם, בכל מקום, ממנהג הנביאים, או תקנת הנביאים, או וכו'. וגם במקדש, למדנו שהתוצאות מזכיר, הכהנים היו מסתובבים, והציבור היו עומדים, לא הסתובבו עם דבר כזה, אני מניח. אלא הפשט הוא שהחזיקו ערבה, כמו שאנחנו מחזיקים ערבה, שיש מחלוקת בין רשי לטוב, האם בכלל צריך שיהיה לה שיעור או לא. חוץ מזה, היו זוקפים בצדי המזבח, מה זה רעש? זה עוד עניין. אבל זה לא זה. יכול להיות, ונראה עוד מעט בתוספות שיש כזה דבר, שאותם ערבות שהיו זוקפים, גם בשלב מסוים היו מקיפים אותם הכהנים בלבד. זה לא יסוד הנביאים, זה לא תקנת הנביאים. זה לא הושענות שאנחנו עושים. כך אני חושב צריך לומר, וממילא נופלים השאלות. כן. עוד אומרת הגמרא, אמר איבו, הוקאים נקמי דרב לזר ורבי צדוק, רב לזר בצדוק היה מראשי המוראים, והייתה הוא גברא ערבה קמי, שקיל, חבית חבית, רש"י אומר אצלנו פה לשון נענוע, וזה מה שהזכרנו, מה שהוזכר גם במחבר בשם רש"י, הטור מביא את זה בשם רש"י, שהלכו וחבית חבית ונענעו, יש ראשונים אחרים שאומרים חבית והיקו, אנחנו תפסנו את שני הדברים, לכן אנחנו קודם מנענעים, ואחרי זה אנחנו חובטים. בכל אופן זה לא בריך, כסבר מנהג נביאים הוא. ועל מנהג לא מברכים, איבו וחיזקי הבני ברתי דרב, הנכדים של רב, הייתו רבה לתמי דרב, חבית חבית ולא בריך, כסבר מנהג נביאים הוא. ועל מנהג אנחנו לא מברכים. אז זה אתמול אמרנו שאם הזמן יותיר והזמן הוא קצת בעייתי, אז בקיצור נמרץ, על אף שהסוגיה עצמה אולי בעזרת השם, שהשם יעבור, בערכים בדף יוב, ששם זה לב הסוגיה, אולי בעזרת השם מצליח להרחיב. אבל עיקרון הדברים, תוספות במקום, בדיבור המתחיל, מן כאן במקדש, כאן בגבולים, תוספות במזכיר את הנושא הזה של ברכה על מנהג. יש מחלוקת גדולה בראשונים, רמב״ם, רן, ראש, ריף, רמב״ן מוזכר, האם אנחנו מברכים על מנהג או לא מברכים על מנהג. הרמב״ם נוקט שלא מברכים על מנהג, ולכן למשל הלל של ראש חודש, שזה רק מנהג, כי זה לא הדין של חיוב הלל, ולכן אנחנו גם לא גומרים עליו את ההלל, כי יש דינים ביום טוב אומרים הלל, ראש חודש זה לא יום טוב, לכן אנחנו לא אומרים עליו את ההלל השלם אלא ההלל החפר. רק אנחנו, כך מקובל במדינותינו, שאנחנו מדלגים על לא לנו, אנחנו מדלגים על האפי, יש מקומות שנהגו אחרת, הראש מביא מנהג אחר, אבל זה מנהגנו בידינו, אז זה נקרא הלל החפר, כי זה רק על מנהג. ומי שנוקט כדעת הרמב״ם, דהיינו המחבר בתף כף ב', כי מדומני סעיף ב' שמה, בקרח ד' בהלכות ראש חודש, באמת הוא נוקט להלכה שלא מברכים ברכת ההלל בראש חודש, כי זה רק מנהג. וכך נהגו הספרדים שפוסקים כמו הבית יוסף, כמו מרן, לא מברכים על קריאת ההלל בראשי חודשים. האשכנזים, המרוקאים שערכו בזה כדעת הראש, כדעת הרמה, התימנים ועוד, כן מברכים בראש חודש על ההלל, כי הרמה מכריע להלכה שכן מברכים. ואז מתחיל מידון שלם, איך אפשר לבוא ולומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מנהג. אז זה נראה בעזרת השם בדף מנבר, שיש שני מקורות, אל תיטוש תורת אמך, או שאנחנו עומדים את זה מילות תסור ככל אשר יורוך, זה כבר בעזרת השם צריך להרחיב פעם את היריעה. ולאור זה מתקשים הראשונים, אז מה קורה למשל ביום טוב שני של גלויות, שזה גם מנהג, מנהג, ועם כל זה אנחנו מברכים, אז טוב כל נוקט שזה לא קושייה גדולה, כי למעשה בראשי, ביום טוב שני אין לנו ברכה שקשורה לאשר כדי שאנו מצטב בציוונו, וכבר שואלים על תופות, יש לנו שופר, שופר זה דבר כזה שמברכים ביום טוב שני, אשר קידשנו בצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. הנה אתה אומר וציוונו, וזה רק מנהג, אבל זה כתוב שראש השנה זה יום מיוחד, זה יום מעריכתא, יש נפקא מינה לגבי ביצה שנולדה בראש השנה, שהדברים צריכים להתבהר במקומם, לכן שם אנחנו כן נוטים לברך. האמת היא שיש כזה דבר, מופיע בראש במסכת יומא בפרק שמיני, שם בסימן כ"ד הראש מביא את רבינו סעדיה שסובר שעל טבילה בערב יום כיפור זכר או נקבה, מי שנוהגות לטבול בערב יום כיפור, מברכים על הטבילה, על אף שזה מנהג, אבל על מנהג מברכים. הראש בעצמו יוצא נגדו, והראש אומר מהגמרא שלנו בלולה והרבה, הנה על הרבה לא מברכים בגלל שזה מנהג. זה דבר שהופיע גם בפני חתם סופר, הגיע אליו שאלה כזאת, כי מדובר לי שהשאלה הגיעה מתלמיד של הנודע ביהודה, בשם הנודע ביהודה אם אני לא טועה, שהשאלה הייתה מה קורה אישה שהיא באה לטבול אחרי 40 יום לזכר או 80 יום לנקבה, שלמעשה זה דם תואר, ואם זה דם תואר אז התפילה היא תפילה על מנהג, אנחנו נוהגים להחמיר ולהשיב את הדם כדם האופר, אבל למעשה זה דם תואר מהתורה, האם מברכים על התפילה הזאת או לא מברכים? ושם חתם סופר רוצה להגיד חילוק בין מקומות כאלה שזה גדר של שב ואל תעשה, למקומות שרבנן גזרו בדבר בקום ויפה, למשל על ביטול מלאכה בערב פסח, שהמשנה אומרת מקום שנהגו, מקום שלא נהגו, האם פה יש מקום לחלק בין מקום כזה שיהיה לו, אל תיטוש תורת אמך, ורוצים להסביר מה הגדר באל תיטוש, וזה בערך הדין ודברים שצריך להרחיב סביב הפוגיה הזאת של מינהל. אבל לענייננו, יש לנו מחלוקת וצריך פעם להגיד פשט, מתי על מנהג כן מברכים כמו קריאת העלל, ראשי חודשים, ומתי אנחנו לא מברכים, אז אולי בדף מלבב נראה, אולי טיפה להרחיב את זה גם. לא יגידו, לא יגידו מי שיסבור כמו הרמב״ם, לא יגיד. אבל אנחנו סוברים כמו הרמב״ם, גם אנחנו אומרים על ראש חודש, אבל גם שם אנחנו אומרים. לא יודע, צריך לשאול. לא יודע. לא יודע, צריך להתעניין. אומרת הגמרא, אמר איבו, כיוון שהגמרא הזכירה את איבו, אז הגמרא כבר אגב גרא מזכירה לנו עוד דין בשם איבו, על אף שזה בכלל לא נוגע אלינו כרגע לדיני סוכה. הווה קיים לקמי דרבי אלעזר ברבי צדוק, הייתי עומד, הייתי נמצא לפני רבי אלעזר ברבי צדוק, עתה לקמי ההוא גברה, ומדובר היה בשנת השבע, שנת שמיטה. אמר לי קריית האיתלי, יש לי כפרים ויושביהם שעובדים בעבורי. קרמי האיתלי, יש לי כפנים. זיתי האיתלי, יש לי גם זיתים. ואתו בני קרייתה, ובאים אותם בני הכפרים, ומקשקשים בקרמיה, עודרים בשביעית את הקרמים בעבורי, ואוכלים בזיתיה, ועבור העבודה הם לוקחים את השכר מהזיתים. אריך או לא אריך, אני עושה כהוגן או לא עושה כהוגן? אמר לי לא אריך, התשובה, אתה נוהג שלא כהוגן. למה? כי הזיתים זה פירות שביעית, והתורה אומרה לאוכלה ולא לסחורה, אז מה פתאום אתה פורע להם את העבודה בזיתים? והם עובדים בקרקע וזה לא אכפת לי משום מה. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה לא הנידון היה, זה לא לפני, זה לא היה בדין של לא תחתום שור בשירות. הווה שביט לו איזה אזיל, עזב אותו, וכשהוא שמע את הדברים רץ כדי למנוע מהם את העבירה, שלא יהיה לו אוכלה ולא לסחורה. אמר, אומר הזה רבי אלעזר ברבי צדוק, כדהביתי דיירה בהר העדה, ממשנין, 40 שנה אני יושב פה בקרקע, ולא חמיתי ולא ראיתי בראיניש מהלך באורחן דתקנן כדין. אדם שהולך בדרך ישר כמו האדם הזה, לא פגשתי. לא מתווכח עם הרב ולא מחפש כספט כזה גדול, בן אדם מיליונר כזה גדול והרב נותן לו הוראות והוא שותק, דבר כזה לא ראיתי. חדר ועתי, מיד הוא חוזר אחרי זה, וקודם כל הוא הפריש אותה מעבירה, עכשיו הוא חוזר לרב ואמר לי, מה עם יבד? איך אני צריך לנהוג? אמר לי, אפקר ואיתיה הדר לחשוכיה ותן פריטה לקשקושי קרמיים. אז אומר לו הרב, אתה צריך להזכיר את הזיתים, זה דיון שלא קשור עכשיו אלינו, בעזרת השם, כשנלמד מסכת גיטין, דף למדווה, למדזיים, שם יש הלכות שמיטה, שם נלמד אם צריך לומר משמת אני לכאורה פה, הרי הזיתים במהות שלהם הם אסקר, כי זה שנת השבע, לא כתוב פה ככה, אלא הוא צריך ללכת ולידע אותם שהוא מזכיר, דבר שאנחנו נדבר עליו. שורה תחתונה, לאחר הדברים, אומר לו הרב, ותשלם להם כסף על העבודה. שואלת הגמרא, אומנם יש פה עוד נידון, אפקר ואיתיה לחשוכה, לעניים, הרי אפקר צריך להיות לעניים ולעשירים. אומרת הגמרא, אני לא מתעכב על זה כי זה לא הסוגיה, וכרגע בתור פשט הכוונה היא ליושבי המקום, יושבי המקום שהם היו עניים, אבל אותו דבר גם לעשירים, תפקיר את המקום. אומרת הגמרא, וקשקושי מי שרי? מה, מותר לאדור בשנת השמיטה? ואתניה והשמיט תשמטנה ונטשתה תשמטנה מלקשקש, אסור לאדור בשדה, ונטשתה מלסכן, אסור להוציא אבנים לעשות תיקונים בקרקע. אמר רבו כבר חם הטרי קשקושי אבי, חד סיתומי פילי וחד אברוי אילני. אברוי אילני אסור, סיתומי פילי שרי. תשובת הגמרא, יש שני סוגי עבודת הקרן. יש עבודה שהיא עבודה בתור לתקן, להעמיד, לשמר את הקיים, ויש עבודה שהיא לחדש דברים, לעשות דברים. אז באמת כל דבר שהוא נוגע להעמיד את השדה על מתכונתו, כמו שדה שנראה בו פילט, תראה איזה בקעים בקרקע, פעמים שנהיה בקע בקרקע והשורשים מתחילים לעלות למעלה, במקרה כזה הם מתייבש השורשים, מתייבש העץ, ימות העץ. באף מקום לא כתוב שבשביעית אדם צריך להפקיד את האילנות שלו, כתוב שהוא צריך לא לעבוד בשדה כדי לא לעשות דבר שהוא לטובת השדה, חדש בו, כמו לסכן אבנים. זה באמת להברות, אבל מה שצריך לשמר את הקיים מותר, והם, מה שהם עשו, הם שימרו את הקיים. אומרת הגמרא, שורה תחתונה, להשביח אסור, להציל מותר. ואגב גרר, הגמרא מביאה עוד דין. אמר איבו משום רבי לזר ברבי צדוק, זה דין בעייתי, זה דין שצריך להיזהר שאומרים אותו, לא באנו לקטרג אלא לעורר, כיוון שאני מניח שרוב הציבור נוגע בזה, בכל אופן אני ודאי. אמר איבו משום רבי לזר ברבי צדוק, אל יהלך אדם בהרבה שבתות יותר מג' פרסאות. בעיקרון אדם מהלך ביום 10 פרסאות. 10 פרסאות זה כל פרסה זה 4 מיל, מיל זה תחום שבת. זאת אומרת אדם מהלך ביום לערך 40 קילומטר. על זה כתוב פה, אסור לאדם בערב שבת ללכת יותר משלוש פרסאות. יותר משלוש פרסאות זה קצת פחות משליש היום, והנידון הוא משעה שמתחילים ללכת מהנץ, נגיד הלוט, הנץ, שזה זמן ההליכה. אז שליש הליכה, שליש יום, לא יותר. אמר אף כאן הלא אמרן אלא לביתי, כל מה שדיברתי זה דווקא כשאדם הולך הביתה, כי כשאדם הולך הביתה ולא יודעים בני הבית אם הוא יגיע או לא יגיע, אז לא מכינים לו אוכל, אז צריך להכין צורכי שבת, כי יש מנהג הנביאים וקראת על השבת עונג, צריך להנק את השבת ואכילה ושתייה. אבל לאוש בזה עמי זה נקי צמיך, אבל אם הוא מתארח בבית מלון, שם הוא לוקח איתו את האוכל, אז הוא יודע שיש איתו את האוכל, אז הוא יכול להאריך יותר. ויקא דאמרי אמר רב קנה, לא נצריך אלא אפילו לבית, דהיינו לא מבא אם הוא בא הביתה שלו, שכל מה שנמצא בבית שייך לו, וכל שכן אדם שולך לאוש כזה שצריך להגיע מוקדם. אמר רב קנה בדידיה ועובדה, שאני יום אחד הגעתי באיחור הביתה, ואפילו קפה דהרסנה לא אשכחי, ואפילו את הדג הפשוט ביותר, שזה היה מאכל עניים, לטבל את הסרדים בשמן שלו עם קצת קמח, אפילו זה לא היה בבית. אז אם אדם לא מגיע בזמן, לא יספיקו להכין לו צורכי שבת. כמובן שהדין הזה זה דין שנכון לדינה בגמרא, שהילוך זה היה הילוך ברגל, אולי לגבי בהמה. היום אתה נוסע באוטו, מה זה 3 פרסאות? אדם יכול בפרק זמן של שליש היום לעשות 200 קילומטר. אז שאלה איך מתייחסים בדין. אז זה ברור, וכך מזכיר, או, והיום אתה יכול לידע, והמשנה ברורה עומד על זה שבימינו אנו, גם באופן נורמל, האנשים שמכינים צורכי שבת, אז ברוב, רוב מוחץ של בתים, אין מצב שעושים אוכל שזה בדיוק עבור הסועדים. תמיד נשאר אוכל, תמיד גם אם יבוא אורח, וגם יבואו שני אורחים, אפשר להסתדר בשופי, אף אחד לא ירגיש את זה מבני הבית. אז באמת בריש ממתת, כשהמחבר בהלכות שבת מביא את הדין, אומר המחבר, אין אורחים בערב שבת יותר מג' פרסאות כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול, ויוכל להכין צורכי סעודה לשבת, בין שהולך לבית אחרים, בין שהולך לביתו, והנמילה כשהוא ביישוב במקום שיכול להכין צורכי שבת, אבל אם במקום שם אי אפשר לו להכין צורכי שבת, או שאינו מקום יישוב בטוח, מותר ללך אפילו כמה פרסאות, ואם שלח לו דיהם שהוא הולך שם לשבת, מותר ללך כמה פרסאות בכל גבלה. אז המשנה ברורה כשהוא מביא להלכה, אומר המשנה ברורה, מתחילת היום והוא קרוב לשליש היום, כפי מלך אדם בינוני 10 פרסאות ביום, ובנוסע בעגלה או רוכב על הסוף ונוסע במהרה, יכול לנסוע הרבה יותר מג' פרסאות, עד שליש היום. ומהבך משמע להקל בנוסע בעגלה לנסוע אפילו אחר חצות היום, ובלבד שיעמוד לשבות בעוד היום גדול בכדי שיוכל להכין צורכי שבת. את הפרט הזה אני לא כל כך מבין, אבל זה לא משנה עכשיו, כי ברמה עקרונית אם אתה אומר שצריך להכין צורכי שבת, אז מה זה משנה אם אני נוסע בעגלה או הולך ברגל? אולי מתעייף יותר ברגל, אז צריך יותר זמן, ונוסע בעגלה זה פחות מתעייף, או הוא יותר נייד, או יותר קל לו ללכת להביא מצרכים, כנראה שזה סביב הגדר. אחרי זה מזכיר המשנה ברורה בהמשך, ובמדינות אלו רוב בני אדם מכינים צורכי שבת ברווח, ולכן אין נזרים בזה כלל. בן כשהולך לביתו, הולך להתארך בבית אחרים, המקור זה נמצא במגן אברהם. ובהרבה אחרונים ראיתי שכתוב זה מכל מקום צריך להיזהר לחתילה שלא ילך או יישא עד סמוך לערב. פה כבר מדברים בשפה שלנו, זה אחרי חצות היום, אבל סמוך לערב לא. למה? מפני שכמה פעמים נכשלים על ידי זה ובאים לידי חילול שבת, כי בעל אושפזה אפילו בביתו כשבא סמוך לשבת מוסיפים לבשל בשבילו ומחללים שבת. וגם כמה פעמים ירד ולא יגיע למלון או לביתו מבעוד יום עד שחשכה ממש. וכמה חילולי שבת יש בוצאה והחלפה ויציאה מחוץ לתחום ושיטת בהמתו. ולכן כל זה ישים אדם לליבו וימהר לשבות אפילו בכפר, ולא יסיתן לעצם לומר עוד היום גדול והדרך טוב. אך אם הרע שלחת חשכה והיה בבין השמונות בתחום מרשם, זה כבר הדין שלו מה הוא עושה אם הוא נתקל. אז בוא נגיד שבשפה שלנו במקומנו זה היה דיברו על זה הרבה. זה בעיה שהייתה, למשל אדם היה מזמין הפתעה, אינו שומר תורה ומצוות, אם אתה לוקח שומר תורה ומצוות, אבל אומר, אתה יוצא שעה לפני שבת בשופי, שעה וחצי, אבל הנהג צריך לעבור חזרה לבית, אז אתה מכשיל אותו. נכון שזה לא בעיה שלי, זה בעיה שלו, הוא לא מדובר בקטן, שאלה אם נכנס פה בכלל לגדרי לפני עבר לא תיתן לשאול, אבל פה, אז עוררו על הדברים האלה. את הבעיה הזאת היא גם במוצאי שבת, כשאתה עולה על אוטובוס, ואתה בא לנהג, הנהג עוד לא הוציא שבת, אז נהגו לומר שבוע טוב, לפני שנותנים לו את הכסף, כי בשבילו זה עדיין שבת. זה כבר הפרטים שמסביב. למעשה אני חושב שאדם שנוסע במכונית שלו, אז נגיד אדם נוסע מפה לירושלים, באופן נורמל נסיעה כזאת על פי החוק צריכה לערוך בערך שעה, משהו כזה סביר. אדם שנוסע לפי החוק 100 קילומטר, אני מניח 90-100 לא עובר את השעה נסיעה לירושלים, לא עובר. אבל אנחנו יודעים שפעמים שיש קאטים ופעמים שיש כניסה יותר, אז כמה לוקח נסיעה מפתח תקווה לירושלים בשעת לחץ? אפילו נראה לי שזה לא עובר את השעתיים. שעתיים זה לכל הדעות. כן, אבל אני אומר, גם אם קרה לאדם פנצ'ר וכולי, לא נראה לי שהדרך לוקחת יותר משעתיים. זה כדאי לצאת בתחילת היום, אפשר להספיק לטייל קצת. אבל אני אומר, אני לא רוצה לעורר קטרוג על עצמי, אם הייתי יוצא שעתיים מראש הייתי מאושר. כן, אני מסכים איתך, עולי רגלים והיה כמה שעות, אבל אנחנו מדברים לפני דרך בורמה, אחרי דרך בורמה. כן, ואחרי הכביש הישן. כן, אבל היום בזמננו אני מניח ששעתיים זה לכל הדעות זמן הגיוני וסביר. היה יכול להיות, אבל אם לא עושים ככה, אז אדם צריך לדעת. אני פעם יצאתי, אני פעם אחת יצאתי מירושלים לכיוון פתח תקווה לשמחת תורה פה, וכדרכם של יוצאים, לקחת החבילות, יצאנו די מאוחר, ובאמת הגענו לאזור אבו גוש, והיה שם איזה פקק השם ישמור ויציל. חשבתי שאני עושה את הסיבוב וחוזר לירושלים, לא ראיתי מוצא. סופו של דבר השם עזר, השתחרר שם. מה קרה שם? כן, מה קרה בסך הכל? איזה מכונית עלתה באש בכלל בנתיב השני, אבל הנהג לפגנים וכו'. ואני ראיתי שם פקק, שכשאני הגעתי לשער הגיא, אני מדבר אחרי הפקק שלי, ראיתי הרבה אנשים דתיים, לא אחד ולא שתיים, שעמדו ליד המכונית, השתגעו מלחץ, אבל כביש היה סגור. אני לא מאמין שמישהו מצליח להגיע לירושלים, ספק גדול, קשה לי להאמין. זאת אומרת, זה הכוונה של ההלכה, שלא תביא את עצמך לידי סכנה. זה קשה, אבל צריך להשתדל, אומרת הגמרא. קשה אני אומר בגלל עצמי, מה? כן, לכן אני אומר, לכן אמרתי, שעתיים זה קדר של מציאות. גם אם אדם קורא פנצ'ר, פנצ'ר קורא, אבל לתקן פנצ'ר, להחליף גלגל, גם אם אתה לא מנוסה, 20 דקות, 25 דקות, כמה זמן זה להחליף פנצ'ר?
זה בשתי מישורים, אחד זה הכנה של בישור שבת,
משהו אחר. זה אמרנו, מרים טלפון.
זה חילול שבת.
מרים טלפון, זה קטן. זה התשובה, מה שהסברנו את הזמן. אומרת הגמרא, מצוות לולב כיצד? מבואר במשנה מה היו עושים בשבת עם הלולב. היו באים, מצוות לולב זה עוד היה, והיו בבאים בערב שבת, נותנים את זה לשמשים, השמשים היו מפדרים את זה בהצטבה. תני, תנא, כמי דרנך, אותו שונה את ברייתות לפני רב נחמן אמר, סודרים על גג האצטבה, למעלה, על הגג. אומרת הגמרא, אמר לו, אומר לו, רב נחמן זה חילי, אפשר הוא צריך, מה זה לשים על הגג? מהצהריים שהוא מביא את זה בהר הבית עד למחרת, זה מתייבש בשמש, ויבש פסול. אלא אימה על גג האצטבה, פקר, שמים את זה על הספסלים, והגגון מצח עליהם מפני השמש, ואז מילה, זה לא מתייבש. אמר רחבה, אמר רב יהודה, הר הבית סתיו כפול היה סתיו לפני מסתיו, זאת אומרת היה שתי שורות של ספסלים, שורה פנימי, שורה חיצוני, ושם היו יושבים אותם אנשים שבאו להר הבית. אומרת המשנה, מצוות ערבה כיצד? איך היה באמת נעשית מצוות הערבה? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. יורדים לשם אותם שטיחי בידים, ומלקטים לשם מורביות של ערבה. מוצא זה היה מקום ששם היה מים, והערבה גדלה על המים, ושם היה ערבות בשופי, ולקחו משם את הערבות האלה, ובאים וזוקפים אותן בצדי המזבח, ואת אותם ערבות היו מעמידים בצדי המזבח. אומר פה תופעות במקום, היינו לאחר שיקיפו פעם אחת, למען דאמר, ערבה בנטילה, כי הרי ראינו מחלוקת, ואנחנו להלכה אמרנו שבנטילה, ובנו ברייתא כזאת, אז קודם היו עושים סיבוב, ואחרי זה היו מעמידים את זה, וראשיהן כפופים על גבי המזבח, וצריך שהראש של הערבה יעלה מעל גג המזבח וירד כלפי מטה. תקעו והריעו ותקעו, ולא דיני תקיעה, אומר תופעות במקום, לאות שמחה. שמחה, התפרצות שמחה. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים ענה השם הושיע ענה, ענה השם מצליח ענה. רבי יהודה אומר, אני והוא הושיע ענה. ואותו היום, מה? אני אומר אני והוא, אני מקווה שאני לא טועה. מיד. ואותו היום מקיפים את המזבח שבע פעמים. בהושענא רבה, היו מקיפים את המזבח שבע פעמים. אז נלך פה מן הקל אל הכבד. יש ירושלמי שהירושלמי אומר, שלמה מקיפים את המזבח שבע פעמים? כמו המייסה שהיה ביריחו עם יהושע, שהקיפו את העיר שבע פעמים, יש פה כאלה שלא רצו לקבל את גרסת הירושלמי, ואמרו שאין כזה ירושלמי, מה הקשר בין ערבה לבין יריחו, הקפת החומה. מצד שני, יש כאן בראשונים שכן רצו לקיים את הדברים, ואלה אותם הראשונים, וכך מופיע גם בספר הרוקח, מגדולי הראשונים, מראשוני הראשונים, הוא מביא שיהושע הרי, למעשה ביום השביעי נפלו החומות, יום השביעי זה היה שבת, ולכן הוא הקדיש את הכל השמיים, ואנחנו בהושענא רבה בעצם מתפללים על הגשם. זה הושענא רבה, זה היום שנידונים בו על המים, וכתוב בגמרא בנדרים שבעוון נדרים אז לא יורדים גשמים, אז כביכול את כל הנדרים אנחנו נותנים לשמיים, וזה הסמליות שבין יריחו לבין אותו היום, ועל ידי זה ימתיקו לנו דין הגשמים ונצא זכאים בדין. ובעצם התבנית של הדברים בין הקשר בין האטום הקפות שהיה ביריחו לשבע הקפות שאנחנו עושים, אבל זה כבר פעמים בתוך הדבר. רש"י במקום, אני אומר קודם לפני שאני נוסעים בכלל להסביר, אני לא מתיימר לומר לאף אחד שאני מבין בזה, לא מבין ולא יודע, והכל על פי הסוד, אבל בכל זאת את המילים אני יכול להשתדל לקרוא. רש"י מסביר מה זה אני והוא, כמו שאתם באמת אומרים אני והוא. אז רש"י אומר שאנה השם זה בגימטריה 78, אני והו זה בגימטריה 78, אז יש שני צורות שמשתמשים, אנה השם ואני והו. עוד אומר רש"י, שיש שם שנקרא שם בין 72 תיבות, 72 תיבות, לא אותיות. יש כל מיני שמות הקדושים, אין לי סיג וסיח שם, אבל אני יודע שיש מה שנקרא שם בין ד' אותיות, י' ק' ו' ק', שבתוך השם עצמו של היו"ת כ"ו כ"ה יש כל מיני הגאות, איך אומרים את זה, איך מנגדים את זה, וכל ניקוד זה נכון למקום שבו נמצא השם, ולא בכל מקום משתמשים באותו ניקוד. יש אצל אבא שלי בבית אגדה של פסח שכתב הרב יעקב הלל, מגדולי המקובלים כיום בירושלים, הרב הלל. ואצל הרב יעקב הלל עומדים גדולי מיכל זילבר, כל גדולי עולם לומדים אצלו קבלה, היום זה היהודי המוסמך לדבר. אבו יש לו, נתן לו איזה אגדה, היה ממוספרת, קיצר אגדה, עובי,
כמו ספר תנך, כזה גובה, שעל כל מילה, כל שם, כל העמוד כולו זה שמות עם כל מיני מיקודים. אז אני לא יודע מה אני מדבר, אני רק קורא רשי, אבל אני משתדל להסביר מילים. אני לא מבין מה שאני אומר. בכל אופן, ורשי אומר שיש שם שבין 72 תיבות, לא אותיות, יש 12 ויש 24 ויש 48 ו-63 ו-72, כל מיני אותיות. אני מדבר עכשיו על תיבות. משה רבינו כשהוא בוקע את הים, אז התורה מביאה בספר שמות פרק י"ד, פסוקים י"ט עד כ"ף א', שם נמצאים הפסוקים שמדברים שכל פסוק יש לו 72 אותיות. ויש לנו משלושת הפסוקים 72 תיבות, דהיינו. לוקחים את האות הראשונה שבפסוק י"ט, עם האות האחרונה שבפסוק כ', עם האות הראשונה שבפסוק כ"א, ושם יוצא שם. וכך יש לנו 72 אותיות בכל פסוק, שנותן לנו 72 שמות, שבין השמות, בין הצירופים, נמצא למשל, יש שתי שמות שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, משה שהוא לא כסדר, משה והלל. הלל זה גם אחד מהשמות שיש של בורא עולם באותם הצירופים. אני לא מבין משהו, בכך קראתי בן אדם, ואני אומר שזה שם של 45 אותיות, שזה כנגד משה, ולכן פותחים מה נשתנה וכו'. כל מקום של מה זה 45. כן, כן, לא, לא, אני רק אומר, שלא מישהו יחשוב שאני מבין גדול. ואני מדגיש שאף אחד לא יחשוב שמדבר פה מישהו שמבין. זה מה שרשי אומר, אומר רשי במקום. אני קורא את הרשי, שורה שלישית מלמעלה, ועוד, אומר רשי, כבר קצת מוכר, ועוד, מ-72 שמות הם הנקובים בשלוש מקראות הסמוכים בפרשת ויהי בשלח, ויישא וגומר, ויבוא בן מחנה, ויית משה את ידו, ושלושתם בני 72 אותיות, כל פסוק הוא 72 אותיות, ומהן שם המפורש, אות ראשונה של פסוק ראשון, ואחרונה של אמצעי, וראשונה של אחרון, וכן בצע הסדר, כולן השם הראשון, והו, וו של ויישא, היי דכל הלילה שזה סוף פסוק כף, וו בויית, ושם ה-37 הוא אני, א' דמאחריהם, ונון ראשון דהענן, בחשבון של מפרע, כי זה הרי מהסוף להתחלה והפסוק האמצעי, ויות דרוח קדים. אני מקווה שהדברים ברורים. ואם לא, צריך ללמוד את זה. אני... כן, כן, מכיר את הסגנון, כן, אבל זה... נכון, זה... עכשיו אתה יכול לעשות את הצירופים וכולי, תקבל את השמות.
אני אוהב, לא עוד את השם השם.
מה זה?
לראות זה
הכל השם השם. כן, 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 זה אחד מה-72 תיבות של השם המפורש. שכשמשה רבינו אמר את כל הצירופים בצורה הנכונה, נבקע הים. כבוד הרב, אני לא יודע מה ישר, אתה אומר לי הפוך, לא מבין, לא מבין. לא מבין, לא מבין, אתה צודק, אני לא מבין מילה. אומרת הגמרא, כמוכן, ממשיכה המשנה ואומרת, בשעת פטירתן מה הם אומרים כשהם עוזבים? יופי לך מזבח, יופי לך מזבח, תדע לך, אתה כל השנה מחפר עלינו, אז עכשיו שמנו לך ערבות ליפות אותך. רב לזה אומר, לי ולך מזבח, לי ולך מזבח, ויש גורפים. לך ולך, ליות קי, שם הקדוש ברוך הוא. והגמרא תשאל, זה לא עבודה זרה בשיתוף, הגמרא תבאר. כמעטהו בכל כך מעטהו בשבת. אלא שהיו מלחקים אותם מערב שבת ומניחים אותם בגיגיות של זהב כדי שלא יקמושו. רב יוחנן בברוקה אומר, חרויות של דקל היו מביאים. ונחלקו פה הראשונים, ונשתדל מחר קצת להזכיר את זה בגמרא, האם היו מביאים גם חרויות של דקל וגם ענפי ערבה, או רק חרויות, אם זה היה בכל הימים, או רק ביום השביעי, כל זה נידונים פה בראשונים. וחובטים אותן בקרקע בצדי המזבח, זה החבטה. באותו היום, אותו יום שביעי, נקרא חבוט חריות. כשאני אומר באותו היום, ואני אומר היום השביעי, זה לאותם ראשונים שהיו עושים את זה רק ביום השביעי. אלה שחולקים נראה, הם לא ילמדו ככה. כמוכן, מיד תינוקות שומטים את לולביהן ואוכלים את רוגיהן. מעניין מאוד. הגרסה לפי רשי זה מהיד, מיד הקטנים, היו שומטים את הלולבים, באו הגדולים וחטפו את הלולבים מהיד של הקטנים, ואת האתרוגים של הקטנים היו אוכלים. תוספות במקום אומר אחרת, ותוספות אומר מיד, תכף ומיד, פיק.
הקטנים היו זורקים את הערבה, כי כבר אין לצורך, את העלולם, אין בצורך, ואוכלים את אתרוגיהם. ומי שמכיר, יש מנהג באירופה, שאחרי בשביל, היו לוקחים את האתרוג של הקדם, והוא היה נותן ביס בפיתה, לא שוברים, נותנים ביס בפה. כנראה שזה המקור לדבר, מה שהיו עושים הקטנים. ומכאן מוציא תוספות הלכה, הלכה פסוקה. אומר תוספות, דיבור המתחיל מיד תינוקות בערך שורה שישית, ויש ללמוד מכאן לאותם בחורים שרוכבים בסוסים לקראת חתן, ונלחמים זה עם זה וקוראים בגדו של חברו, או מקלקל סוסו שהם פטורים שכך נגעו מחמת שמחת חתן. הגדר הוא, למה מותר לבוא ולקחת, כמו שרשי מסביר, לחטוף את האתרוג מהקטנים, אין כאן גזל, כי קטן הרי אין לו קניין, זה רק מדרבנן, וכל העניין זה לפני דרכי שלום, וכשזה בא בביטוי של שמחה, אז הדבר הזה הוא דבר המותר. אז נגיד שהיום לא יודע אם עושים עם סוסים לחתן, נגיד שהיו עושים תחרות אופנועים לכבוד החתן והקלה, ואחד קורע את הבגד של השני, או פוגע בו וכדומה, הוא יהיה פטור הזה. ואגב, זה הלכה פסוקה בחושם משפט. ככה נפסק להלכה, כמו שרשי מביא, בשינה הנחה סעיף ת' בשם הרמה, שיהיו פטורים על זה. יותר מזה, אנחנו גם מכירים את זה. בתף ריש צדיקי, בהלכות מגילה, זה מופיע להלכה הדבר הזה. סוף סוף קרח שישי. מופיע שם ברמה, בסעיף ב', ויש אומרים, ואם הזיק אחד את חברו מכוח שמחת פורים, פטור מלשלם. הלכת ברחוב, אני מדבר על שמחת פורים, לא בגלל שאתה... מי ששמח בשמחת פורים ומחמת השמחה הזיק את חברו, אז להלכה, ככה נפסק להלכה, בדיני נזיק, עם חושב משפט, הוא יהיה פטור. זה לא סותר, שמחה, זה הדין שלמדנו עכשיו. וכך הובא בדרתף ריש צדיק וב, בסוף ההלכה, ממש בסוף הסימן, וכן בני אדם החוצים זה את זה מזה דרך שמחה, אין בזה משום לא תגזול. ונהגו כך. ובלבד שעשו דבר שלא קורא לנתית ובעיר, למשנבו ומביאו, לפי זה מותר לברך על מה שרוצים. זה לא נקרא מנעץ השם, כי מותר. מי הוא? כתב בשלה, לב משנת חסידים, זה שובר נפשו אחד ממלבושים בקיליים ולחטוף מחדרו. לא כתוב פה מצווה לחתירה, כתוב שאם הוא עשה את זה, אז אי אפשר לחייב אותו. הוא מסיים, אומרת הגמרא, תנה, מה זה נקרא מקום היה? מקום כלל יעב, מקום בן חורים, שם לא היה מיסים. ותנא דידן, מה הייתה מקרי לימוצה? אין בדמפיק, מקרגע דמלכה, כיוון שלא משלמים שם את מס המלך, קרי לימוצה, מלשון כן, בדיוק. שם כן משלמים, טוב. ובאים וזוקפים אותם בצידי. למדנו במשנה שזוקפים אותם בצידי המזבח, תנא, ואני קורא לפי הגרסה שבפנינו הערבות היו רכות וארוכות וגבוהות 11 אמה, כדי שיהיו גוחות על המזבח אמה. אמר רבי אמא משום מרזות רשמה מן על היסוד, מה אנחנו? די יפעל כדעתך הרם, אנחנו נחדל אמה וכנף אמה, זהו יסוד. עלה 5 וכנף אמה, זהו סובב. עלה 3 זה מקום הקרבות. גוחות על מזבח, איך היא משכחת לה? אלא לך שמה מינה, היסוד מה נחלו, שמה מינה. ואמר רבי אבאו, מה יקרה שזה היה מעל המזבח? שנאמר, אסרו חג באבותים, וכאן זה אסרו מלשון הקיפו, הקיפו חג את המזבח באבותים עם הענפים, עד קרנות המזבח, וזה צריך להגיע עד הקרנות, ונסביר. ונסביר בקיצור נמרץ. מה מדובר פה? רשי מעריך מאוד, אנחנו עם הזמן מקצרים. המזבח היה 32 אמה על 32 אמה. איך בנו את המזבח? לקחו עשו יציקה. 32 על 32. אחרי זה, עשו יציקה נוספת. 30 על 30. זה נקרא היסוד. היסוד היה אמה מכל צד. הגובה היה 5 אמות. שוב, לקחו חלוקי אבנים, הרבבו שם זפת, כתוב עופרת וכו'. עשו עוד יציקה. אחרי זה, עפו יציקה נוספת של 28 על 28, זאת אומרת זה נכנס עוד אמה. צריך לראות פה רשי בפנים, כי רשי אומר שעל הסובב, אחרי החמש אמה, למה השאירו אמה? שם זה הסובב. ומה עשו בסובב? נתנו דמים והקטירו את האימורים. ואנחנו יודעים שאת האימורים הקטירו מה... עמדו על הכבש וזרקו על המזבח, ולא מהסובב. הרשש פה עומד על זה, והרשש אומר שעולת העוף היו עושים מן הסובב, למעשה הגביעו עוד 3 אמות ובעצם המזבח, גג המזבח הוא 9 אמה. חוץ מזה ב4 קרנות המזבח היה אמה על אמה שזה הקרנות. הערבה כתוב פה שהיא הייתה 11 אמה. איך היא צריכה להיות? היא עולה אמה כדי להיות מעל הקרן ויורדת חזרה אמה לכיוון המזבח. עכשיו אנחנו רוצים לדעת איפה העמידו את הערבה? אנחנו עושים חשבון פשוט. אם הגובה של המזבח הוא 9, אני צריך שהוא יעלה עוד עמה ו-10, וירד עמה ו-11. עכשיו, כיוון שלמזבח יש הרי את הכניסות פנימה, זאת אומרת שאתה מוכרח להעמיד את הערבה בשיפוע, אחרת זה לא יגיע למזבח. שיפוע תמיד לוקח יותר מקום מאשר העומד. אז אם זה היה עומד על הקרקע, זה לא יכול לעמוד על גבי נופל לכיוון המזבח, אמה בהכרח, שזה עמד על היסוד, אז ממילא הגובה של המזבח הוא רק 8 מבחינתו, אז גם שאתה נותן לו שיפור, עולה אמה ויורד אמה. זהו המקור שהערבה עמדה על יסוד המזבח.